לפרחים עדויה עם הרצילי יבשות לארבע וחמה ולבנה היא עדויה ופנינים של כל חסד הם ראתה בלבי לרחנה ולך הגישנה בגן של עדנת הערה ולבי רחנה אורחה על משכנה כגן של עדנת הערה עוני תנו בך לא תזכה כל בריאה בעולם שכולו תורה
אז אנחנו נחזור לפרק שלנו. התחלנו לדבר על השלמות של המדיטציה, ודיברנו על החשיבות של לפתח ריכוז מדיטטיבי בתרגול יומי על הכרית. והאספקט האחר של מדיטציה זה מה שאנחנו נקרא סמאדי של היום יום. סמאדי זה הכינוי למדיטציה המושלמת הזאת שאנחנו רוצים להגיע אליה, לרמה הגבוהה הזאת. המורים הגדולים של מדיטציה וכל מי שהתנסה בריטריטים וכך הלאה יכול להגיד שהתרגול המדיטטיבי על הכרית לא יכול לקבל תנופה של ממש אם הוא לא מלווה בתרגול במשך כל היום. יש מה שנקרא סמאדי של חיי יום יום. זה מצב חצי מדיטטיבי. שאתם לא עוצמים עיניים ומנותקים מן העולם, אתם עדיין מתפקדים ואתם בתוך העולם, אבל אתם דואגים שהפעילות שלכם בעולם תתמוך במדיטציה שלכם. ולהפך כמובן, התרגול המדיטטיבי תומך בפעילות שלכם בעולם. כי אם אנחנו מרשים להסחות דעת לסחוף אותנו במשך 23 שעות ביממה, אז השעה האחת שאנחנו יושבים על הכרית, מי שיושב שעה, היא תהיה כולה עסוקה באותה מסכות דעת, כי אנחנו מתיישבים על הכרית עם אותו מיינד שאיתו אנחנו מתהלכים במשך היום. אז אם אנחנו לא שומרים על המיינד ונותנים לו לזרום חפשי עם כל מה שסוחף אותו, אז למדיטציה שלנו לא יהיה בעוצמה, אנחנו לא נתקדם כמו שצריך. ומאסטר שנטי דבה הוא לא חוסך פה מילים בכלל. הוא אומר שמי שלא שומר על המיינד שלו במשך היום, תכף ניתן את התיאור של מה לעשות במשך היום, הוא אומר, הוא כאילו שם את ראשו בתוך מלטעות הארי, זה מה שהוא אומר. הוא שם את הראש פנימה לתוך הפה הפעור של האריה. מי זה האריה הזה? מה זה המלטעות של האריה? הנגעים הרוחניים. זה כאילו לשים את הראש בתוך הנגעים הרוחניים, בואו אליי. בלי המצב הזה של, נקרא לו חצי סמאדי, המצב של סמאדי במצב ער, לא על הכרית, אנחנו מותקפים מאוד בקלות על ידי נגעים רוחניים. ואנשים שמתרוצצים כל הזמן ובנסיעות כל הזמן, מאוד קל לראות את זה. שמתרוצצים ולא ישנים מספיק, והאוכל לא מסודר, וג'טלג וכך הלאה. זה כאילו המערכת החיסונית המדיטטיבית נפגעת, היא מאוד יורדת. ונכנסים כל מיני ארכי פרחי. אני חושבת שאני במצב מאוד קיצוני, של התרוצצות בלתי פוסקת. אל תחכו אותי, אוקיי? המורה שלי אומר, הם לא יעשו מה שאת אומרת, הם יעשו מה שאת עושה. אז אני מבקשת מכם, אל תעשו מה שאני עושה. תארגנו את החיים שלכם לאפשר תרגול. אז מדיטציה היא לא רק על הכרית. את המדיטציה צריך לטפח במשך היום כולו, וכדי לעשות את זה אנחנו נעזר באריה נגארג'ונה. ויש פסוק של אריה נגארג'ונה שמדבר על חמישה אספקטים בחיים שלנו שלא על הכרית שאנחנו צריכים לדאוג להם מחוץ לכרית כדי שהם לא יתקיפו אותנו כשאנחנו על הכרית. חמשת המכשולים למדיטציה: חוסר מנוחה וגעגועים, רצון רע, לאות וישנוניות, משיכה לדברים וספקות לא פתורים. יש חמישה, וחלק מהם הם זוגות. אז הראשון הוא זוג. אמרו, good and gear.
Good and gear.
זה הזוג הראשון, זה טען. גר זה קיצור, כמו שהטיבטים אוהבים לעשות, זה קיצור של גופה. זה בעצם גר. אז הגר זה קיצור של גופה, כמו שאמרנו, ויש לו שתי צורות. יש לו צורה שמופיעה בתוך המדיטציה על הכרית, ויש לו צורה אחרת שמופיעה מחוץ למדיטציה. על הכרית, אתם יושבים לעשות מדיטציה, אתם עוצמים עיניים, אתם אומרים, אוקיי, עכשיו אני אחשוב על מאיפה בא הבוס הצועק, ובמקום זה אתם מתחילים לחשוב מה תעשו מחר, ולמי תצלצלו, המיינד הולך, עושה תוכניות, או מתרוצץ, הולך למקום אחר. מה שהמיינד בדרך כלל עושה, אם אנחנו לא נדאג לו, ואם לא נשמור עליו, אנחנו איפה נמצאים? אנחנו נמצאים בעולם התשוקות. אנחנו נמצאים בעולם התשוקות כי אנחנו נגועים עד העצם בתשוקה. תשוקה, בבון פרק מפות שאמר, עם כל הנגעים זה כמו איזה לכלוך שדבק בנו, הנגע של התשוקה זה כמו קטם שמן שרבוי לתוך הבד. אנחנו רבועים לגמרי בתשוקות, בגלל זה אנחנו בעולם התשוקות. וזה מתבטא בזה שאנחנו כל הזמן מתרוצצים אחרי דברים. אנחנו כל הזמן מחפשים שם בחוץ דברים שיעשו לנו טוב, ואנחנו כל היום מבלים ולרוץ אחרי הדברים האלה. אם זה דברים שאנחנו רוצים לקנות, אם זה לרכוש, אם זה חברים, אם זה ידידים, אם זה משפחה, אם זה מערכות יחסים, אם זה דברים בחוץ שמה שאנחנו כל הזמן חושבים שמהם יבוא לנו טוב. והדבש שבתחתיו יש את התער, כי אנחנו מחלים את החיים בריצה אחרי הדברים האלה וצונחים. אז המיינד שלנו, אם לא נטפח אותו, אם לא נתרבט אותו, אז כשהוא יושבים לקרית המדיטציה, הוא מתחיל להתרוצץ לאובייקטים של התשוקות שלנו. הדברים שמעניינים אותנו, שמושכים אותנו, האובייקטים של החושים. והוא קופץ מדבר אחד לשני, דבר אחד לשני. במקום לשבת בשקט עם האובייקט של המדיטציה, ולפתח ריכוז על האובייקט של המדיטציה. זה איך שזה מתבטא על הכרית. איך זה מתבטא מחוץ לכרית, בחיי יום-יום. אתם יכולים לקרוא לזה קשיי קשב וריכוז, אוקיי. זה, שוב, מיינד קופצני, מיינד שקופץ ממקום למקום, מיינד שלא יכול להישאר במקום אחד, לא יכול לשבת בשקט. איך זה מתבטא? אנחנו כל הזמן גולשים באינטרנט, אנחנו כל הזמן מחפשים איזה עיתון לקרוא, איזה ספר לקרוא, איזה הצגה לראות, איזה סרט לראות, איזה הצגה טלוויזיה לראות, את מי לבקר, לאיזה חוץ לארץ נסוד, כל הזמן. המיינד עסוק בלחפש אובייקטים חיצוניים שיסיחו את דעתו. ללכת, לחזור, עכשיו אני צריכה קפה, עכשיו אני צריכה תה, עכשיו אני צריכה אוכל בוקר. זה המיינד הסמסרי בעולם התשוקות. זה המיינד שלנו, זה מיינד שנגוע בתשוקה. זה מיינד שנמשך על ידי אובייקטים, וכל זמן קופץ מאובייקט אחד שמושך לאובייקט אחר שמושך. כמו לגלוש באינטרנט, אבל בחיים. לגלוש מערוץ לערוץ כל הזמן. מאוד לא שקט. מיינד כזה הורס את הריכוז שלנו. אם פיתחנו טיפ-טיפה ריכוז במדיטציה, מיינד כזה יהרוס את הריכוז שלנו. התעסקות כזאת היא בעצם התעללות במיינד שלנו. כשאנחנו מרשים לעצמנו ככה לקפץ, אנחנו מתעללים במיינד שלנו. כי המיינד שלנו הוא קמה לשקט. הוא חי משקט. בטור 8 דיברנו על סוגי הזנה, ואמרנו שאחד מהם זה ריכוז. דרך אחת לשגע בן אדם זה לא לתת לו לשבת בשקט לרגע, זה להפריע לו כל רגע במה שהוא עושה. ניסיתם להתרכז במשהו ומישהו כל הזמן הציק לכם, אתם יודעים איך זה מרגיש, בגלל זה אנחנו שונאים זבובים, נכון? אנחנו מאוד צמאים לריכוז. אז זה גופה. ואם אנחנו רוצים אי פעם להצליח במדיטציה ובתרגול בכלל, אנחנו חייבים לשים סייג להתנהגות הזאת. אנחנו חייבים ללמוד להגביל, לרסן את עצמנו, למה אנחנו נמשכים, לרסן כמה דברים אנחנו נשמור בתחום העניין שלנו, כמה מערכות יחסים, כמה טלפונים, להפחית, להפחית, להפחית את כל הדברים האלה, ולרסן את עצמנו מלקפץ מאחד לשני, לעודד עשייה של ריכוז. אתם יודעים, בזן מלמדים לעשות רק דבר אחד בפעם, להיות ברגע הווה ולעשות רק דבר אחד, מאוד חשוב, מאוד מאוד חשוב להיות עם דבר אחד ברגע נתון, ולא מיליון דברים, ומיינד שמתרוצץ כל הזמן. יש בדיחה שאני אוהבת לספר, על המאסטר של הזן. המאסטר של הזן מלמד את התלמידים שלו לעשות דבר דבר ולא מאה דברים בעת ובעונה אחת. ואז באים התלמידים לבקר את המאסטר והם רואים אותו אוכל ארוחת בוקר וקורא עיתון. והם אומרים, מאסטר יקר, אתה לימדת אותנו לעשות כל פעם רק דבר אחד, ואמרת לנו שאוכלים אוכלים כשקוראים קוראים, ופה אתה אוכל ואתה קורא עיתון, אז הוא אומר, נכון. הוא אומר, כשאוכלים, אוכלים, כשקוראים קוראים, כשאוכלים וקוראים, אוכלים וקוראים. השני, כתוב גיו, זה הבן זוג של הגו, ו... הוא קיצור של גפה, וגפה בדרך כלל מתכוונים לחרטה. אבל כאן מתכוונים לסוג של התרפקות או נוסטלגיה, וזה שוב קשור לחוסר היכולת להיות בהווה. אלא בצורה שונה קצת מאשר הגופה, פה זה למשל שאנחנו בעבר, אנחנו מתגעגעים לימים הטובים ההם, או אנחנו דואגים לעתיד ומתכננים תוכניות בעתיד. בשני המקרים, אנחנו לא ברגע הזה הנוכחי בהווה. זה שתי צורות שונות. מאוד מאוד חשוב ללמוד להיות ברגע הזה כדי להצליח בתרגול מדיטטיבי. וכשהמיינד כל הזמן נודד במשך היום, עסוק בעבר או שעסוק בעתיד, מה יקרה כשתשבו על הכרית? יקרה בדיוק אותו דבר. במקום להיות מרוכזים בנושא המדיטציה, אתם תזכרו בעבר ותדאגו לעתיד. אז זה גורם אחד שצריך ללמוד להשתלט עליו בחיים כדי לתמוך במדיטציה. גורם שני, נוסם. אמרו נוסם? נוסם זה מיינד שמחפש לפגוע. זה מיינד מרושע. כוונות זדוניות, רצון רע. זה מחשבות פוגעות, מחשבות מזיקות. זה כמו לחשוב על מישהו שאנחנו לא אוהבים ולהתעסק במחשבה הזאת. אפילו כמה רגעים של מחשבות כאלה על אדם שאנחנו לא אוהבים או לא סובלים או שופטים, הם יהרסו את המדיטציה. אם אתם מתעסקים בזה במשך היום, אתם תישבו על הכרית ועל מה תחשבו על הבן אדם הזה ומה הוא אמר ואיך הוא התנהג, זה מה שתעשו. אז אם הגופה, זה היה שאנחנו נמשכים לאובייקטים שמושכים אותנו. והביינד כל הזמן עובר מאובייקט לאובייקט, אבל עסוק באובייקטים שמושכים אותו. הנוסם, המיינד כל הזמן עסוק בלהידחות מאובייקטים שאנחנו לא אוהבים. אנחנו אומרים שזה 90% הראשון ו10% השני. בדרך כלל. בוא למד שקוד. אנחנו עסוקים בלהשיג את הדברים שאנחנו רוצים, ו10% מהזמן אנחנו עסוקים באיך להימנע מהדברים שאנחנו לא אוהבים. כמובן, האחוז יכול להשתנות מאדם לאדם ומזמן לזמן. אבל בעולם התשוקות פחות או יותר זה הסדר גודל. ונוסם, חוץ מזה שהוא מיינד רב, הוא צובר לנו קרמה שלילית מאוד, בנוסף הוא הורס את המדיטציה. ההרגל של לחשוב על מישהו שאנחנו לא אוהבים ולשפוט אותם בליבנו הוא נורא והיום. ג'טסון קאפה, ידידנו, הוא מבאר את הפסוק הזה של אריאנה גרג'ונה, והוא מזכיר לנו שבעצם יש לנו נדר בודיסטאט ולא לעשות את זה. יש לנו נדר בודיסטאטווה לא לבקר אחרים, לא להפלות בין אנשים. והוא אומר, זה לא חל רק על המדיטציה עצמה, אלא גם מחוץ למדיטציה, כל היום, בין המדיטציות. כי אם אנחנו לא באופן פעיל מרסנים את עצמנו, שלא לתת למיינד ללכת לשם, במשך היום, אז זה לאן שהוא ילך גם כשאנחנו על הכרית. אם אנחנו מצליחים להשתלט על השלושה האלה, על הגודן גיו ועל הנוסם, אז המיינד נשאר במצב כזה חצי מדיטטיבי במשך כל היום. אנחנו לא מרשים לו להתעסק בביקורת באנשים, או להתרוצץ בין דברים, ולהישאר בעבר או בעתיד. המיינד הוא במצב חצי מדיטטיבי בכל מה שאנחנו עושים במשך היום. המצב הזה של חצי סמאדי הוא חיוני להצלחת התרגול. אז זה מאוד מאוד חשוב גם על הכרית לטפח אותו וגם באורח החיים שלנו, איך אנחנו חיים. זה אומר להמעיט את כל העיסוקים ואת כל הביזנס ואת כל המערכות יחסים ואת כל הפטפוטים ואת כל השיפוטים ולהגיד למיינד, לא, אני לא הולכת לשם. אז זה מאוד חשוב. אז היה לנו שניים, נכון? יודנג יו זה היה אחד, אחר כך כתוב דנק, זה מילת חיבור לנוסם, זה היה מספר שתיים. אחר כך יש עוד זוג, אמרו מוקפה, טנגני. אז מספר שלוש זה זוג. בקיצור שאגיד מוקני, לפעמים מקצרים, לפעמים מעריכים. מוקפה פירושו ערפול, ערפל. והכוונה למין מצב תודעה כזה מעורפל, לא צלול, כמו אחרי ארוחה שינה מדי, שאתם לא יכולים לחשוב יותר מדי, מין קהות כזאת של המיינד. בכלל, לעשות מדיטציה אחרי ארוחה הגדולה זה לא רעיון טוב, כי המיינד הוא כולו בבטן אחרי ארוחה. בריטריט רואים את זה מאוד חזק. הזמן הכי טוב למדיטציה זה השכם בבוקר לפני שאכלתם, 12 שעות אחרי הארוחה האחרונה. גם עושים מדיטציה בשער היום, אבל זה לא אותה איכות, לא אותה רמה. אז חשוב מיינד צלול בשביל המדיטציה. ני, הבן זוג של מוקפה, זה ממש ישנוניות. זה מצב שקורה כשלא ישנים מספיק. אז אם אתם רוצים להצליח בתרגול מדיטטיבי, אתם חייבים לארגן את החיים שלכם שתקבלו מספיק שינה. כמה שהגוף שלכם צריך, וזה משתנה מאדם לאדם וגם מתקופה לתקופה. אבל בלי זה אין תקווה להצליח בתרגול המדיטטיבי, אתם תשנו על הכרית. אז מאוד חשוב לבסס את האכילה, לבסס את השינה, כדי לתמוך בתרגול המדיטטיבי. גם אפשר להוסיף לכאן תרגול פיזי, תרגול עם הגוף, אם זה יוגה, אם זה תרגול גופני אחר, מאוד חשוב, מאוד תומך במדיטציה. אם אנחנו לא דואגים לגוף, לא נוכל לקיים תרגול טוב. כי אנחנו צריכים את הגוף הזה כדי להגיע למטרות האולטימטיביות. מספר 4, דופלנדומפה זה תשוקה לאובייקטים של החושים, אובייקטים שלהם אנחנו משתקקים. מה שמושך את החושים שלנו, מראות, צלילים, טעמים, טלוויזיה, פיצה, סקס, מה שמושך אותנו, מה שמוציא אותנו החוצה. החושים בטיבטית נקראים דלתות, אומרים פתחי החושים. זה הפתחים שדרכם המיינד בורח החוצה. אז במדיטציה כמובן אנחנו עוצמים עיניים ואנחנו נכנסים פנימה. המידה שבה אנחנו מצליחים לכנס את המיינד פנימה היא פונקציה של כמה שמרנו עליו במשך היום כשלא היינו במדיטציה. כמה חשפנו אותו לגירויים וכמה שמרנו עליו. זה מאוד קובע את איכות המדיטציה ואת קצב ההתקדמות במדיטציה. אז למשל, במקום אחר, מאסטר שנטידבה מייעץ לנו ללכת כשהעיניים מושפלות, אתם זוכרים? אל תסתכלו לכל הכיוונים כל הזמן ותבלעו את כל המראות כל הזמן. כי המיינד מקליט הכל, מה שהחושים מגישים לו הוא מקבל על כורחו, הוא מקליט הכל. אחר כך חושים במדיטציה, בדברים האלה מתנגנים במיינד והם תופסים את המיינד והם מקשים מאוד לכוון אותו לאן שאנחנו רוצים. המיינד זוכר את כל השירים שהוא שמע, את כל הפרסומות שהוא שמע, את כל סרטי האימה שהוא ראה. הכל הוא זוכר, הכל זוכר. אז להגביל את הכלב של החושים, זה לשמור על מבט מושפל, זה לא להסתכל בכל החלונות האהבה, זה לזרוק את הטלוויזיה למשל. אני אוהבת את למה מרות כשהוא מדבר על טלוויזיה. הצגות הטלוויזיה מתחלקות אצלו לשלושה סוגים. יש כאלה שהן איומות ונוראות, שזה כל ה... חדשות, סרטי האימה, סרטי הפעולה, וזה קורה היום ונורא. אחר כך יש כאלה שהם סטופיד, הוא אומר, סטופיד, זה הכל הקומדיות למיניהם. ואז מישהו אומר, טוב, ומה עם הטלוויזיה הציבורית שיש בארצות הברית, הפאבליק טיבי? אומר, אוקיי, נוסיף עוד אחד, בורינג. אז או שזה אופול, או סטופיד, או בורינג. לזרוק מהבית, לא צריך. מוזיקה יכולה להיות מאוד יפה, יכולה להיות מאוד מענגת. בכל מקרה צריך להגביל. גם כשהיא כזאת צריך להגביל. אתם יודעים, לנזירים יש נדרים לא להתעסק במוזיקה וריקוד וכך הלאה, לא בגלל שיש משהו רע במוזיקה ובריקוד, אלא שזה מפריע למדיטציה, ואתם תראו את זה. אם תנסו להיכנס למשטר רציני של מדיטציה, תראו כמה זה מפריע. אז להגביל, להגביל את החשיפה של החושים. אוכל, כאמור לבסט את האוכל, אכילה מוגזמת מפריעה למדיטציה. רואים את זה מאוד חזק בריטריט, כמה שהצורך באוכל מאוד יורד. כשהמיינד נרגע, אתם צריכים נורא מעט. נורא נורא מעט. סקס, מי שיכול לחיות בפרישות יותר טוב, מי שיכול לשמור על האנרגיה המינית בצורה כזאת, יוצר תנאים לאנרגיה מאוד מאוד יפה וגבוהה שמגיעה בעקבות זה, כשלא מורידים אותה, אלא מעלים אותה, קוראים דברים נפלאים. אז אם מישהו בוחר בדרך הזאת, זה נפלא, לא לעשות את זה בצורה דרסטית, בצורה שמשגעת אותנו, אלא בתבונה, באופן מודרג, מתוך הבנה מה שעושים, בשמחה, בכיף. בסופו של דבר מגיעים לזה שלא צריך. זה לא נכון שזה צורך קיומי שלנו, זה פשוט לא נכון, זה הרגל, אנחנו מתוכנתים להרגל הזה מגיל מאוד צעיר, הסביבה שלנו מתכנתת אותנו ככה, כל הקולנוע, הצגות, כל העיתונים, התרבות שלנו מתכנתת אותנו ככה. אנחנו רואים ילדים צעירים מאוד נחשפים לזה, עוד לפני שהם אפילו יודעים מה זה סקס, הם כבר נחשפים לסקס על ידי הסביבה. בתרבות שלנו סקס זה אובססיה, כל אחד חייב להיות סקסי ואנשים מחפשים מה סקסי, והמיינד הולך לשם וזה לא מאפשר לו ללכת למקומות הרבה יותר חשובים ומעניינים. אם מורידים את האובססיה הזאת, מאוד משחרר, מאוד מפנה אותנו. אז זה דחף שהוא אפשר להגיד נורמלי, ואפשר בהדרגה להפחית, וזה יוצר יופי רוחני מדהים, מי שיודע לעשות את זה נכון. אפשר לקחת נדרי פרישות בתקופה מוגבלת. שוב, צריך לעשות זה בצורה נבונה, לא לשגע את עצמכם. אתם יכולים לקחת את זה לשלושה חודשים, ותראו איך זה. מי שמנסה הרבה פעמים מוצא את היופי ורוצה להמשיך. אם מישהו עושה את זה היטב, יותר מאוחר אפשר להשתמש בסובלימציה הזאת של האנרגיה המינית למטרות רוחניות נעלות ונשגבות, ולמעשה צריך את האנרגיה הזאת אחר כך. היא נחוצה אחר כך, אבל כדי שנוכל להשתמש בה אחר כך, צריך שישאר לנו שם האנרגיה. אם אנחנו נבזבז אותה, לא ישאר לנו מה. היא סופית. מאוד חשוב. אתם רואים, קשישים כבר נגמרה. מאוד מאוד חשוב לשמור עליה יפה. מאוד מאוד חשוב בדרך הרוחנית. זה נקרא בסנסקריט ברמה צ'אריה. ברמה זה המילה לתואר. צ'אריה זה עשייה, עשייה תאורה, הפרישות. בטיבטית זה נקרא צ'אנג צ'ו. זה לחיות בצורה תאורה, במובן ששומרים את המיניות תאורה, לא רק במעשים, גם במחשבה. מחשבה ממקדת את האנרגיה. זאת אנרגיה מאוד חזקה בהוויה שלנו. אם אנחנו משתמשים בכל העוצמה הזאת בצורה תאורה, זה יוצר לנו הזדמנויות שאחרת לא נפתחות. אז הבוטום ליין זה להוריד את החשיפה של החושים, להוריד את הקלט, מה אנחנו מגישים לדלתות החושים שלנו, ובהדרגה להוריד את כל הגירויים האלה, כולל הסקס. ואם אנחנו עושים את זה יפה, אנחנו יכולים להכניס את עצמנו למשטר טוב של מדיטציה, ולהתכנס פנימה יותר טוב. בריטריט כמובן, אם אתם עושים ריטריט, זה חיוני להצלחת הריטריט. אם אתם מתעסקים בדברים של החושים, המיינד יברח לשם. לא תוכלו לפתח ריכוז. חמש, אחרון, אנחנו עדיין, אתם זוכרים ברשימה של אריה נגארג'ונה, שנותן לנו עצות איך לחיות את חיינו על הכרית ומחוץ לכרית, כדי להצליח בתרגול. אמרו תצום? תצום פירושו ספק, וכאן הכוונה למה שקראנו ספקות הצלים. ושוב, העניין של הספקות בבודיזם, הבודה מאוד עודד לשאול שאלות ולחקור, ולא לקחת את הדברים רק משום שמישהו אמר אותם. הוא אמר, תבדקו ותחקרו כל מה שאני אומר, אל תיקחו את זה רק משום שאני אמרתי את זה. אז זה בסדר, זה ספק בריא. הבעיה כאן זה עם ספקות הצילים, כשאנחנו לא תורכים לברר אותם. יש לנו ספקות ואנחנו פשוט לא תורכים ומשרים עם הספקות, וזה עצלות רוחנית כזאת. שלהגיד, אוקיי, אני לא יודעת על גלגולים, אז אני לא יודעת, ואני נשארת עם הלא יודעת הזה, אז תלכי ותבררי את הספקות שלך, תשתמשי בלוגיקה ומה שאנחנו מלמדים, ותראי, תבדקי, זה הולך לכאן או זה הולך לכאן. אם אנחנו נשארים על הגדר במקומות האלה הלא ברורים, הרבה זמן האנרגיה נבלעת שם, אנחנו לא יכולים להתקדם בדרך. קלאסי בעניין של הספקות זה הלימוד על הלמה, ולימוד על הלמה, כל הכתבים אומרים שהלמה שבא ללמד אותי הוא בודה, ואתם יכולים להגיד, אני לא רואה בודה, יש לי ספק. מה את עושה עם הספק הזה? כי אם אני לא הולכת לברר את הספק, אני לא אוכל להתקדם בדרך. כי אני צריכה בודה שיוליך אותי בדרך. אני לא אוכל להתקדם בדרך אם אני לא אברר את הספק הזה. מאוד חשוב לברר, כי נמנעת התקדמות אחרת. פשוט אי אפשר להתקדם, כי יש לנו ספק. רוב האנשים כשיש להם ספק שהם לא בררו, אז הם עוד לא בררו, הם לא יודעים, אז כשזה מרגיש להם נכון, הם אומרים כן, זה למשל בנושא של הלמה בודה, אז הם אומרים כן. ברגעים אחרים, כשהלמה לא מדבר כל כך יפה, או לא אומר דברים שמוצאים חן ביניי, הוא מבקש ממני לעשות דברים שלא נראה לי, אז הוא כבר לא בודה, אז הוא כבר לא יודע מה שהוא מדבר, אז הוא כבר טועה בטח. אז פעם אנחנו ככה, פעם אנחנו ככה, אנחנו לא יכולים להתקדם. הלמה בודה זה אחד היותר קשים לברר, אולי הכי קשה. אבל יש יותר פשוטים, כמו האם זה נכון שחשוב לשבת כל יום על הכרית כדי להתקדם במיטציה או לא? אני לא יודעת אם זה נכון או לא, ואני לא יושבת, ואני לעולם לא אברר את הספק הזה, כי אני לא יודע אם אני מתקדמת או לא. כי לא החלטתי עד כמה זה חיוני, למה זה חיוני, הנה אנחנו מדברים, אנחנו לא נוכל לראות ריקות ישירות בלי זה, האם זה חיוני לראות ריקות ישירות? בלי זה רק מוות, אוקיי? אז מריה נגרג'ונה מדבר על להרשות לנגע הזה של ספק שלא בררנו אותו, להישאר שם במשך הרבה זמן ואולי אפילו שנים. ואיך מתגברים על זה? בודקים, עושים צ'גום. מה זה צ'גום? מדיטציה אנליטית, מדיטציה של בדיקה, הרהור. תקראו, תהררו, תבדקו, תלמדו, תשאלו, ותפתרו את הספק לכאן או לכאן, אל תשארו שם. אחרת לא מתקדמים לשום מקום. אז אם לסכם מה שאמרנו, למה צריך את התרגול המדיטיבי על הכרית? כי בלעדיו לא נוכל לראות ריקות ישירות, פשוט מאוד. לא בגלל שזה עושה שלווה, לא בגלל שזה בריא, גם כל הדברים האלה זה נכון, אבל בעיקר בלעדיו לא נוכל לראות ריקות ישירות, ובלי לראות ריקות ישירות זה מוות. למה צריך לקיים את החצי סמאדי הזה במשך היום? כדי לתמוך במדיטציה שעל הכרית. מי ששומר את המצב הזה של חצי סמאדי, יכול להיות שהוא יהיה קצת יותר איטי, יכול להיות שהוא לא ירוץ לכל המקומות כל כך מהר, לעומת זה הוא יהיה הרבה יותר מבסוט בחיים שלו, יהיו לו הרבה פחות נגעים, וזאת לא המטרה כאמור, אבל זה מאוד תומך בדרך. אדם כזה, כל עבודה שהוא עושה, תתבצע הרבה יותר טוב, כי הוא שומר על מידה של ריכוז, ולא מותקף על ידי נגעים רוחניים. חלק גדול מהקלקול והעבודה זה שהנגעים לוקחים אותנו, ואנחנו לא יכולים להתפנות ולעשות את העבודה, כי אנחנו עסוקים בנגעים רוחניים. אדם כזה יש לו הרבה פחות התקפות של נגעים רוחניים. אדם כזה, אם הוא מנהל עסקים, הוא יהיה הכי טוב. הוא ייקח את כולם. כי הוא פועל נכון, הוא לא מבזבז זמן, הוא מרוכז. כשיש בעיה, הוא יכול לפתור אותה מהר. וחוץ מזה, זה דרך הרבה יותר מהנה לחיות. מה שתומך בזה זה אכילה נכונה, מספיק שינה, הימנעות מחשיפה לחושים, כמו שאמרנו. לא לחשוב על יותר מדי דברים, לא להיות עסוק ביותר מדי דברים, להישאר בהווה, לא להתעסק במחשבות שמבקרות אחרים ושופטות אחרים, לא להשאיר ספקות שלא נפטרו, את כל זה מונה לנו אריה נגרג'ונה. ואם אנחנו מצליחים לעשות את כל זה, אז אנחנו נמצאים במצב חצי מדיטטיבי בעצם כל היום. אז אחרי שמאסטר שנטידבה מדבר על האספקטים האלה של מדיטציה, בפרק שלו על מדיטציה, יש לו שם כמה פסוקים מאוד מאוד יפים, שהוא מדבר על העונג הגדול של ההתבודדות ביער, תחת ענפי העצים לכל ציפורים, על איזה סלע, רחוק מן ההמון הסואן, מדבר בשפחי השהייה בדד. פסוקים מאוד מאוד יפים, מאוד מפתים, ואתם אומרים, מי יכול להרשות את זה לעצמו? אתם תוכלו, אנחנו מתכוונים להקים את המקום הזה בארץ, כדי שכל אחד יוכל לעשות את זה, לשבת ולעשות מדיטציה. ואחרי שהוא עושה את זה, הוא פתאום באופן מפתיע, באמצע פרק על מדיטציה, מתחיל לדבר על דקשן ניימג'ה. אמרו דקשן?
דקשן.
ניימג'ה. ודקשן ניימג'ה זה השוואת והחלפת עצמי וזולתי. ופה הוא נכנס לעל מה לעשות מדיטציה. קודם הוא דיבר על מדיטציה על הכרית, מדיטציה מחוץ לכרית. עכשיו הוא מדבר על מה לעשות מדיטציה. וזה אחד לימודים המדהימים ביותר בכל הספר ובכלל בספרות הבודיסטית. הלימוד הזה של מאסטר שנטידבה זה אחד הפנינים שהוא תרם לנו. השוואת והחלפת עצמי וזולתי. כשמייקל אוהב ללמד את זה בשלושה שלבים, נעבור על שלושת השלבים כמו שהוא אוהב ללמד. והתוצאה של מי שמתרגל את זה ככה היא מאוד מדהימה. זה אינסטנט קרמה. אנחנו תמיד אומרים שיש פער הבשלה ושלוקח לקרמה זמן להפשיל, ותתרגלו חצי שנה עם היומנים ועד שתראו תוצאות וכך הלאה. אם אתם רוצים לראות תוצאות מהר, זה התרגול. זה תוך חצי יום יכול להפשיל. מאוד מדהים, מייצר עושר באלף כמעט מיידי, תוך שעות. לא עולה לכם כלום. תרגול מאוד קל ועובד, מובטח לעבוד. ולא רק באותו יום שאתם עושים את התרגול, אתם מאושרים, הוא בכלל עושה אתכם לאנשים שמחים ומאושרים. אז מה יש להפסיד? אז הנה שלושת השלבים. השלב הראשון הוא נקרא שיטת ג'אמפה. ג'אמפה זה הנזיר שהיה העוזר האישי של קן רימפוצ'ה כשהיה בחיים. עכשיו הוא גר שם בטמפל בהאוול, והוא אומן על ידי גדולי הלמות במנזר סרמי, מגיל מאוד מאוד צעיר. הם אימנו אותו באימון מאוד קדוש. כל פעם שאני באה, ואני באה אחת לכמה חודשים, כי אני באה לפה, באה לדיימן מאסט, אני לא הרבה שם, אני מעט מאוד שם. כל פעם שאני באה, ג'אמפה זוכר לאן הלכתי, מאיפה אני באה, אף אחד אחר לא זוכר, כולל אני. הוא זוכר לאן אני הולכת, מאיפה אני באה, הוא זוכר מה אני עושה, הוא זוכר, הוא פשוט שם לב. אימנו אותו לשים לב איפה אנשים נמצאים ומה הם צריכים. והוא, זה התרגול שלו. נכנס אדם, הוא מסתכל, הוא מתבונן בשפת הגוף שלו, לאן העיניים שלו הולכות, הוא מתעניין, הוא זוכר איפה נמצא כל אחד, והסיבה שהוא זוכר את הדברים האלה זה כי הוא מחפש דרכים איך הוא יוכל לעזור להם. למשל, הוא טבח, אז הוא כל הזמן במטבח, אז הוא יודע מה כל אחד אוהב, והוא מגיש לכל אחד מה שהוא אוהב, והוא יודע מה כל אחד לא אוהב. וכלומר, הייתה מסיבה גדולה והביאו המון אוכל ונשאר המון אוכל, ואז מחפשים מי ייקח מפה את כל האוכל הזה. אז אני באה לקחת משהו, הוא רואה שאני מחפשת כלי, אני עוד לא פתחתי את הפה, הוא כבר עם הכלי ביד שלי, הוא כבר מגיש לי כלי. הוא ככה, הוא כל הזמן מחפש איפה עד שני נמצא ואיך אני יכול לעזור לו. וקופה, זה שיטת ג'אמפה. קודם כל, להקדיש מאמץ בלשים לב, להתבונן איפה אנשים נמצאים, מה הם צריכים, ואז לתת להם את זה, והרבה פעמים נותן אפילו בלי שאתה יודע. אתה אפילו לא שם לב, הוא שם את זה לפניך, או בדיוק זה חיפשתי. הוא שם את זה שם, כי הוא שם לב. זה שיטת ג'אמפה. וזה נעשה בשקט, בשקיפות, לתת לאנשים מה שהם רוצים, והדרך היחידה להצליח בלתת להם מה שהם רוצים, זה קודם לבדוק מה הם רוצים, קודם לשים לב, להיות במעקב אחרי מה הם רוצים. האמון הזה הוא נפלא, אם תסתכלו על ג'אמפה, הוא מבסוט כל הזמן. הוא כל הזמן מחייך ומבסוט. אני לא ראיתי את אף פעם אחרת. חוץ מזה, כשרים פה שנפטר, הוא היה מאוד עצוב. זמן מה, מאוד עצוב, אבל זה היה ברור, זה היה החיים שלו. אבל הוא מבסוט, הוא בחור מבסוט. באמון הזה עדיין יש הבחנה בין אני ואתה. אני פה, אתה שם, ואני מסתכלת מה אתה צריך, ואני מחפשת איך לספק לך את זה. בשני השלבים הבאים של האימון של החלפת עצמי וזולתי, הקו הזה בין אני ואתה הולך ומתשטש. בשלב השני, אני לוקחת את המיינד שלי, ואני שמה אותו בתוך הגוף של האדם השני. ועכשיו, אני מסתכלת עם המיינד שלי בתוך הגוף שלהם, דרך העיניים שלי, אני מסתכלת על עצמי. מה הם רואים עליי? מה הם היו רוצים ממני עכשיו? אז אני רוצה לתת להם את מה שהם רוצים, ואני עושה את זה על ידי שאני שמה את עצמי במקומם. זאת אומרת, אם אני הייתי שם, מה הייתי רוצה? אולי שתסיים כבר לדבר. הגיע הזמן, עוד מעט שבת. או, מה אני הייתי רוצה ממנה? החלפה. מאסטר שנטידבה מלמד את זה, נהיה מאוד טריקי לתרגם את הפסוקים האלה. אתה לא יודע איפה אני ואיפה אתה. זאת מדיטציה מאוד מאוד טובה לעשות בבוקר לפני שאתם יוצאים מהמיטה, אם אתם נוסעים את הלוג'ונגים, תוסיפו גם אותה. כן, אני נשארת הרבה זמן במיטה בבוקר, ואני עושה את כל החברה האלה. זה הזמן שלי. מדיטציה מאוד טובה. לשים את עצמי במקומה ולראות מה אני צריכה עכשיו לתת להם, מה הם צריכים. פה כבר בשלב הזה, ההבחנה ביני ובינם נהיית קצת מטושטשת, כי אני שמה את המיינד שלי בגוף שלהם, וזה כבר לא יודעת מי מדבר אל מי. זה הרמה השנייה. הרמה השלישית זה שיטת החבל. ובשיטת החבל, אנחנו לוקחים חבל דמיוני, ואנחנו מקיפים עם החבל הזה את עצמי ואת השני. ושנינו עכשיו ביחד, וכל מה שבתוך המעגל זה אני. אז האדם שאיתי במעגל, הפה שלו זה הפה שלי. אני צריכה להכיל את הפה שלו לא אחרי שאני מאכילה את הפה שלי. אנחנו אדם אחד עם שני פיות ועם ארבע ידיים ועם ארבע רגליים, ואני צריכה לקנות ארבע נעליים וכך הלאה. אנחנו באופן מודע מתרגלים לטשטש את הקו ביני ובין זולתי. זה אימון מאוד קשה ומאוד מדהים. מאוד מדהים בתוצאות שלו ובמהירות של הקרמה שהוא צובר. למה אנחנו עוד לא מוארים? אחת הסיבות העיקריות, כי עוד לא צברנו מספיק חסד, נכון? אחת התשובות, כי עוד לא צברנו מספיק חסד. אנחנו צריכים מכלול אדיר של חסד. למה לא צברנו עוד מכלול אדיר של חסד? כי אנחנו לא יודעים איך לעשות חסד טוב, כי אנחנו שבועים על ידי האגו שלנו. האגו בודד אותנו משאר העולם, ואנחנו לא יודעים איך לעשות חסד טוב, כי אנחנו כל כך עסוקים בהוקרה עצמית. אז הדרך הזאת של שיטת החבל היא אחת הדרכים המהירות והיעילות ביותר לצאת מהמלכוד הזה של החבל רק סביבי, שלא מאפשר לי לצבור חסד. למעשה, מי שלא עושה אותו מקצץ בכנפיים לעצמו. הוא לא יוכל לצבור מספיק חסד. ומאסטר שנטידבה מדבר על זה הרבה בפרק. מישהו אחר יכול להגיד, טוב, אבל אני לא חשה את הכאב שלה. איך את יכולה להגיד שזה הגוף שלי וזה הפה שלי? כשדוקרים אותה, אני לא מרגישה. אז יש לו הרבה ויכוח עם זה, כמובן, ואת כל הטיעונים הלוגיים. הוא אומר, אנחנו יכולים להתרגל לכל דבר. אנחנו יכולים, אמהות עושות את זה כל הזמן, נולד תינוק, והיא לא מאכילה את עצמה, שהיא לא אכילה את התינוק, נכון? הן עושות את זה כל הזמן, ואין שום בעיה. אנחנו יכולים להרחיב את הקו שאני מגדירה כעני, אנחנו אפילו יכולים לצמצם אותו. ואת זה אנחנו רואים אצל חולים שצריך לקטוע איבר. כשמישהו מאוד חולה, כמו חולה סוכרת שיש גנגרנה, ובאים הרופאים אומרים, או שקוטעים את האיבר, או שהגנגרנה מתפשטת ומסכנת את חייך בשלב מסוים, הם פשוט מגדירים את עצמם אחרת, והאיבר הזה יוצא מתוך הקו של מי זה אני. את זה אני כבר לא צריך, זה כבר לא אני, על זה אני מבטא. אז אנחנו יכולים לכאן ולכאן, אנחנו יכולים להרחיב, אנחנו יכולים להקטין, וזה מוכיח שמה? שזה רק עניין של החלטה. זה רק עניין של החלטה, זה רק עניין של הרגל. אתם יכולים להגיד, זה מלאכותי להקיף את עצמי ואת השני בחבל ולהגיד שאנחנו אחד. אז השנטידבה יגיד שזה גם מלאכותי להגיד שאני נגמרת איפה שהאור שלי נגמר. שגם זאת החלטה שרירותית, והיא לא נכונה, שזה פשוט לא נכון. ההחלטה שאני נגמרת איפה שהאור שלי נגמר, נותנת את זה קיום עצמי למשהו שאין לו שום קיום עצמי. שזה רק הרגל. זה רק הרגל. ואנחנו יכולים ללמוד לכאוב את כאב הזולת. אנחנו יכולים. אם נחליט שזה חשוב. ומי מוכיח את זה? אמהות של תינוקות. הן יודעות שהתינוק כואב. הן יודעות. כי הן החליטו שזה חשוב. ויש לנו את היכולת הזאת. אז להגיד שהם מלאכותי, מאסטר שנטידבה מוריד לנו את הטיעון הזה. הגבול הזה שאנחנו תוחמים בו את עצמנו, הוא תוצאה של הרגל ישן, הרגל מנטלי ישן, הרגל של קרמה, של הרבה גלגולים, ותו לא. הבעיה שההרגל הזה הורג אותנו. ההרגל הזה גומר אותנו, כי אנחנו לא צוברים את מכל החסד, ואז בא המוות ולוקח אותנו. ולמעשה אומר לנו מאסטר שנטידבה בתוך אותו הפרק, כל כך נפלא, הוא אומר שעצם המחשבה שאני נגמרת, איפה שהאור שלי נגמר, היא המקור לכל הסבל שלי. הוא אומר, כל סבל שיש בכל הטבל, ככה הוא אומר, בא מלדאוג לעצמי כפי שאני מגדירה בתוך שק האור שלי. וההצעה פה היא פשוט לדחות את הטיעון הזה, פשוט אל תקנו אותו. במשך מיליוני שנים קנינו אותו, והוא רק גרם לנו סבל. האם זה יקרה ביום אחד פתאום? לא, זה אימון, זה אימון. זה הרבה הרהור. כל פסוק בפרק הזה הוא מדיטציה, ואם עושים אותם, לאט לאט ההרגל הזה מתרופף, משתחרר, ואפשר להגיע לרמות האלה. אפשר, והבודיסטוות מגיעים לרמות האלה. הבודיסטוות מבינים שהם לעולם לא יהיו מאושרים עד הסוף, אנחנו לעולם לא יכולים להגיע לאושר אולטימטיבי, כל עוד יש סביבנו אנשים שסובלים, שאנחנו מחליטים לא לדאוג להם. במידה שיש אחד שהחלטנו לא לדאוג לו, האושר שלנו פגום, כי אנחנו משליחים אותם, אנחנו יוצרים אותם. אותו זרע שביא אותי אליהם, הביא אותם מילאי, נכון? אני חייבת לדאוג להם. אין לי ברירה. ברגע שהם מופיעים בעולמי, הם אני. ושוב, הוא אומר, להתחיל בקטן, תתחילו לחלק מה שאתם יכולים, ותמתחו את עצמכם כל פעם קצת. לתרגל את השיתוף עם אחרים. הקרמה של לנסות לחשוב בצורה כזאת, אפילו של לנסות לאמן את עצמנו בצורה כזאת, היא זאת שמביאה לגן עדן של הבודה. אז כדי לצבור את כל מכלול החסד הזה, אנחנו צריכים לתרגל באופן פעיל, אקטיבי, לטשטש ולמחוק בסופו של דבר את הקו המפריד ביני ובין זולתי. ויש שם פסוקים נפלאים, כמו למשל, אם אתן לאחר מה לי יישאר, כך לחשוב על עצמי בדרכו של סטנו. אם אשמור לעצמי, מה אוכל אז לתת?
כך לחשוב על אחר עם מחשבת מלאה.
כל כך יפה, כל כך יפה. קשה לנו עם זה, כי אנחנו אומרים, רגע, ומה איתי? הרגע מה איתי, שם צריך להתעכב, את זה צריך לבחון. לקחת את הפרק וליישם אותה לרגע מה איתי, על איזה איתי אני מדברת, ומה יצא לי מזה, כבר מיליוני שנה דאגתי לי, ומה יצא לי מזה. אולי הוא בכל זאת יודע מה שהוא מדבר. מאוד מאוד יפה. יש אנשים שבאים ואומרים, רגע, אני כל החיים שלי נתתי ועשיתי טוב, ותראי מה קרה לי, ותראי מה עשו לי, ומשהו לא בסדר, לא יכול להיות. הנה הוא אומר, אילו באופן כזה התנהגת באיזשהו זמן בעבר, אין זה כלל אפשרי שעכשיו לא תשאי בגן עדן נפלא של הבודה. בטיבטית הוא אומר, מי סיפה? מי סיפה? לא יכול להיות. לא יכול להיות. השיפור שלך לא שלם. יש עוד נושא שהייתי רוצה לגעת בו, שהוא עדיין בפרק הזה על מדיטציה, וזה ממש בסוף בסוף הפרק, אחרי שהוא מדבר על החלפת עצמי וזולתי וכל המעלות של התרגול הזה, אחרי שהוא דיברנו כל כך יפה על הרעיון של החלפת עצמי וזולתי וכמה הוא חשוב, והבודיסטווה שאומר, אוקיי, הבנתי, שמעתי אותך, הבנתי, השתכנעתי, עכשיו אני אעבוד רק בשירות האחר, מי עכשיו? אני אמסור את עצמי למען אחרים, אני אהיה רק בשירות אחרים, אוקיי, בסדר. מה מונע אותנו לעשות את זה? מה מפריע לנו לעשות את זה כבר עכשיו? מה המכשול העיקרי שמפריע לנו כבר עכשיו להיות ככה עם הזולת? לחיות למען הזולת, לפעול למען רווחת הזולת. אז הוא אומר, אחד המכשולים הגדולים ביותר שיש לנו לתרגול הזה, זה לא פחות מאשר הגוף שלנו. בלו ג'ונגים אמרנו שהאויב הגדול שלנו זה הוקרה עצמית, זה הפן של נמה אומר לנו, וזה גם במנחה ללמה, האויב הגדול זה הוקרה עצמית. הרבה מההוקרה העצמית מתמקדת ומתרכזת בגוף. בגוף ובהרצה של השק הזה של אור ועצמות ומעיים וכך הלאה. אנחנו מתמקדים ומעריצים ומטפחים ומוקירים את הדבר הזה ולא נשאר לנו זמן לדבר אחר. אנחנו עובדים מאוד קשה להכיל את הגוף הזה, להלביש את הגוף הזה, ללחוץ את הגוף הזה, לטפח את הגוף הזה, לרפא את הגוף הזה, למסג' את הגוף הזה. אנחנו כל הזמן מתעסקים עם הגוף הזה. עצם ההתעסקות הבלתי פוסקת עם הגוף הזה, לא רק שבולעת את הזמן, אבל גם מטפחת ומוסיפה להוקרה עצמית. ואז, אחרי שעשינו את כל זה לגוף, וטיפחנו אותו והתעסקנו איתו ודאגנו לו, מה הוא עושה? הוא אומר, ככל שתרבה לטפח גופך, וככל שתתאמץ לטפל בו היטב, ככה הולך הוא ומתפנק עד שאין ביכולתו לשאת שום כאב. ולאחר שככה הגוף יתנוון, הרי שגם אם תאסוף כל שיש בתבל, לא תוכל את צרכיו המרובים למלא. מי בכלל מסוגל גוף כזה לספק? הוא נהיה חולה, הוא צריך זה, הוא צריך זה, והוא כל פעם צריך יותר, וכמה שאני יותר עושה בשבילו, זה מה שאומר לנו, ככה אני צריכה יותר, כמה שאני יותר מספקת את צרכיו ומפנקת אותו יותר, ככה יהיה לי יותר קשה להיות בתנאים שהם פחות מזוג אוויר ותאורה נכונה וכל זה. תנסו, אם אתם חיים כל הזמן בחדר ממוזג ולכל חדר יש את הכפתור שלו וזה, תנסו לבוא לדיימון מאונטן אחר כך. יש לגוף את התכונה האיומה הזאת, שככל שאנחנו נותנים לו יותר ומטפחים אותו יותר, ככה הוא נהיה יותר תובעני ויותר מפונק. וככל שמטפחים אותו יותר, הוא נהיה קוטר יותר, או מיילל יותר. אני צריכה את זה, אני צריכה את זה, אני אוכלים ככה, אני צריכה... אנחנו יותר נהיים מפונקים. למה אנחנו כל כך מטפחים את הגוף ומספקים את הצרכים שלו? אנחנו רוצים שיהיה לנו טוב ונוח, נכון? אבל מה הסיבה הקרמית לנוחיות? לתת נוחיות לאחרים. זה לא לטפח את הגוף הזה, זה לטפח גוף של אחרים. זה הסיבה הקרמית לנוחיות ולהרגשה טובה. למה יש לבודות גוף מלאך כזה מדהים? כי הם הבינו את הפרינציפ הזה. והם כל הזמן עושים למען אחרים. אם אתם זוכרים, הפן של למה הראשון מונה ששת סוגי הסבל. אחד מסוגי הסבל שמאפיינים את הקיום האנושי, שהוא אף פעם לא מסופק. אנחנו אף פעם לא יודעים להיות מסופקים בקיום האנושי שלנו. הוא אומר, מהווייו של הגוף לעולם מתעצמים, שום סיכוי בחייך אינם מותירים. מי ששחרר אחיזה בדברים המושכים, מצא בכך את הטוב בדברים. הוא אומר, גוף זה שבסופו יהפוך לאפר, דומם ותלוי באחר לתנועה, גוף מזוהם שקשה לסתו, מדוע תאחז בו כמשהו שלך? האם לגוף אכפת איפה אני מושיבה אותו, כמה מזוג אוויר יש לו, מה אני מכניסה לתוכו? האם לגוף זה אכפת? הגוף זה גוש בשר, מה אכפת לו איפה אני שמה אותו? באיזה בית קברות קוברים אותו, איזה מצבה שמה? מה אכפת לגוף? זה לא משנה. איפה זה אכפת? המיינד שמלא בתשוקה, המיינד הסמסרי שנמצא בעולם התשוקות. אז הפסוקים האלה זה עוד נדבך שבא לעזור לנו לרסן את המיינד הזה שלנו, של עולם התשוקות. הוא אומר, בין אם חי הוא כעת, בין אם תם הוא חייב, מה צורך לך בכזו מכונה? מה ההבדל יש בינו לבין גוש שרובץ? מדוע גאוותך בו אינך מנפץ? הוא אומר, בשל חיבתך לגופך כבר צברת ללא כל תכלית כאב למחביר. מרוב שתאהבנו את הגוף הזה, כבר סבלנו, כבר הרגו אותנו, כבר התגלגלנו בסמסר אין ספור זמן. מה טעם באיבה ותשוקה כלפי זה אשר לבול עץ הוא דומה? חתיכת בשר, איזה היגיון יש. הוא אומר, בין אם תדאג אתה לגופך, או האוף והעית ממנו יסבע, אין בו תשוקה ואין כל שנאה. מדוע תוחז בו כל כך בחוסקה? אם אנחנו משתמשים במשאבים שלנו למעננו, אנחנו בעצם גוזלים אותם מאחרים, אנחנו לא נותנים אותם לאחרים. הוא אומר, זה גופה וזה גופה. אבל כשאני נותנת את זה לגופה הזאת, אני מייצרת עושר, וכשאני נותנת לזאת, אני מייצרת סבל. ומתי כבר תבין? מתי כבר תבין? כל כך הרבה שנים ניסית לדאוג לגוף הזה, והנה, אתה עדיין סובל. אז הבוטום ליין של הדיון הזה על הגוף ועל הגוף שנהיה יותר ויותר תבני ככל שמשרתים אותו יותר ויותר הוא לא לבזבז את החיים שלנו על שירות הגוף הזה. הוא ממילא חתיכת בשר והוא גם לא יגיד תודה. הוא רק נהיה יותר תבני. וממילא הוא הולך לבית קברות. אז הוא אומר, אם כבר, אז תשתמש בגוף הזה כדי ללמוד איך לטשטש את הקו בינך ובין זולתך. אז יצא ממנו משהו טוב. השתמש בו בצורה כזאת. והנימוק האחרון שהוא נתן לנו, שזה פשוט לא עובד. השירות הבלתי פוסק וההוקרה הבלתי פוסקת של הגוף הזה פשוט לא עובדים, וזה ה-bottom line. לדאוג לעצמי לא מייצר עושר. אם אתה מבין את הלימוד הזה, ואם אתה רוצה להיות מאושר, תדאג לאחרים. תעשה את החלפת עצמי וזולתי. החיים יהיו מאוד מאוד מתוקים, וכל הצרכים שלך ממילא יתמלאו, כי זאת תהיה הקרמה. אז זה הלימוד של מאסטר שנטידבה על שלוש השלמויות של אורך רוח, של חדוות המאמץ ושל המדיטציה. כמה מילים לעתיד הלימוד הזה אצלנו כאן. אחד הדברים החשובים ביותר שיתמכו בלימוד הזה ובאריכות הימים של הלימוד הזה, אם תזכרו את הריקות של הלימוד ושל הקבוצה ושל המורה ושל התלמיד, המידה שבה אתם נתרמים מהלימוד היא כולה השלכה שלכם. זה לא בא מפה, זה בא מהזרעים שלכם שמפשילים. כדי להמשיך את זה וכדי להבטיח המשך מוצלח של התרגול והלימוד שלכם בכל תנאי, מאוד מאוד חיוני לפתח את הגישה של לקסם נמדק, של לקחת אחריות אישית על הלימוד שלכם ושל אחרים. המורים שלי, כן רימפוצ'ה, כשהוא בא לארצות הברית, הוא בא בלי גרוש, הוא הכיל את התלמידים המסכנים שבאו אליו עוד יותר עניים מהתרומות. זה נתן לו $5 בתרומה, הוא הלך וקנה אוכל והכיל את האלה שלא היה להם גם לזה. גשם אייקל לקח את כל כספו, מימן את השימור של הכתבים, את השיקום של סרה מיי. כשהוא התחיל ללמד ACI, לא היה איפה ללמד. הם הלכו והם קנו שלושה כיסאות באיקאה, הכניסו אותם למכונית קטנה, שכרו חדר קטן ורחוב כזה, במקום שהיה מאוד בזול. אבל בתקופה היא היה הרבה פשע. מכספה הוא מימן את זה. אני במשך שנים מימנתי את הנסיעות שלי, עזבתי עבודה, עזבתי הכל. ישבתי לתרגם, השקעתי משאבים בלימוד הזה. אני לא מתחרטת לרגע אחד. למעשה, אם היו אומרים לי לפני 10 שנים שאני אהיה פה היום, לא הייתי מאמינה, אפילו לא הייתי יכולה להעלות את זה בדעתי. לא הייתי יכולה אפילו לפנטז את זה. הגישה הזאת של לקסם נמדק, של אחריות מלאה, לא משנה, כן עוזרים, לא עוזרים, הקרמה שבא עם זה היא מדהימה. אתם לא תוכלו להפסיק את הלימוד ואת ההצלחה שלכם ואת ההתקדמות שלכם ואת האושר שלכם אם אתם מאמצים את הגישה הזאת. אז אני רוצה לעודד את כולכם לעשות את זה ככה. לכבד ולתמוך בדרמה, לתמוך בלימוד, לתמוך בתלמידים האחרים שאולי קשה להם להגיע לכל הלימוד. ואני יודעת שאתם כבר עושים את זה. חלק גדול מכם עושים את זה כבר ובלב חפץ ובנדיבות גדולה. אתם מקיימים קבוצות בבתים שלכם, אנשים באים ואומרים, אני נותן את הבית שלי, אני נותן את הבית שלי, זה מאוד נפלא. אני חושבת שאתם מדהימים כבר, אתם מדהימים מאין כמוכם, יש רבים מכם שעושים את זה ככה, וזה פותח לי את הלב, מאוד מאוד משמח. אני רוצה לעודד אתכם להמשיך ככה, את כולכם, את כולכם, לתת בצורה כזאת, לתת מעצמכם ללימוד, כי הלימוד הזה הוא מציל חיים, הוא מתמיר חיים והוא מציל חיים, והוא הדבר הטוב ביותר שאתם יכולים לעשות עם המשאבים שלכם. anyway, אין שום דבר יותר טוב לעשות איתם. מה יקרה אם תעשו את זה? מה יקרה אם מישהו אכן לוקח אחריות מלאה? יש פה כמה אנשים שיכולים לענות לכם. הם מקבלים תלונות. הם מקבלים תלונות, הם מקבלים ביקורת, למה עשית ככה? אף אחד לא אומר תודה. אם תתמידו לעשות את זה, זה מה שמחכה לכם. ואתם ממשיכים, anyway, כי אתם לא עושים את זה בשביל התודה. אתם לא עושים את זה בשביל תגמול ארצי. והתלונות יבואו. הגישה של לקסם נמדק אומרת, זה חשוב, אני יודעת שזה חשוב, זה ראוי שאני אשקיע בו את המשאבים שיש לי, את הזמן שיש לי, את הכסף שיש לי, את הידע שיש לי וכך הלאה. זה עוזר לאנשים ואני הולכת לעשות את זה. גם אם אף אחד לא בא ועוזר וגם אם כולם מבקרים. ואם תחשבו מצד אחר, אנחנו עומדים לסיים 18 קורסים, קיבלתם אוצר מדהים בדמות הקורסים האלה. זה שם אתכם במינוס. עכשיו אתם צריכים לפרוע את החוב. איך תפרעו את החוב? תעבירו את זה הלאה. תאפשרו לאחרים לקבל את זה. זו דרך מדהימה לצבור את מכלול החסד. זה הכל להיום. תודה רבה לכם. תודה רבה על ההקשבה. ועל
ההשתתפות.
בואו ניפרד עם התפילות.
יפרחים עלויה עם הרצילים יבשות לארבע וחמה ולבנה היא עדויה ופנימים של כל חסד הם ראתה ולבי לרחנה ולך הגישנה כגן של עדנת הערה ולבי ירחנה אורחה על ישנה כגן של עדנת הערה און ניתנו בך לא תזכה כל פריאה בעולם שכולו תורה תזכייתי זו הברוכה ישלים ונגו לך אל הבריאה מכלולים של חסד וחוכמה ובכך לא יצגו בגופים נצלבים אשר משני אלו הם נובדים ובכך לא יזכו בגופים נסתבים אשר משני אלו הם נובדים.
תודה רבה לכם.
יושבת המפיקה את תדרות הסמסרה כרוח עזה מגרש אבים של כאב אין עכשיו הניר של אהבה וחוכמה, אין הרקן של תמיכה והשוואה. אל באת אלינו להושיענו מגלגל האימה, מורה מזהירה בכסף ובחוכמה. עבדת אלינו להושיענו מגלגל האימה מורה מזהירה בכסף ובחוכמה הרינה אותנו בזמפנייך ותחיל אותנו ברוב תונתך של חוכמה ושל חסד מורה אהובה נשארי נעים אנו לנצח נצחים להביא אותנו במהרה בימינו לראשו המושלם של אגודה